אוקיי. בשיעור הקודם דיברנו על אפלטוניזם, התחלנו לדבר על אפלטוניזם מדעי, וניסיתי להראות שאבדוקציה מדעית, כן, או תיאוריה מדעית שאנחנו יוצרים מתוך תצפיות, היא בעצם לא סטייטמנט עלינו, אלא על העולם. אני אזכיר אולי את עיקר הדברים כדי שאפשר יהיה לדבר. כן, אני מחזיר אותנו לגרף הזה שליווה אותנו. קרה פה. שנייה אחת. אוקיי, אז אתם רואים הגרף הזה שבציור, אז אני מציג שם נגיד חמש תוצאות, זה העיגולים החלולים, 1, 2, 3, 4, 5. חמש תוצאות כאלה שמדדתי, ועכשיו אני שואל מהי התיאוריה הכללית. התיאוריה הכללית זה הקו שמחבר את הנקודות האלה. אנחנו בדרך כלל במצב כזה נשים את הקו הישר הרציף. הקו הזה, ואנחנו נתייחס אליו בתור התיאוריה. אבל יכול עכשיו לבוא מישהו ולומר, לא, יכול להיות שגם הקו הזה הוא התיאוריה, כי גם הוא תופר את כל הנקודות שמדדנו, כן? שני הקווים עוברים דרך חמש הנקודות החלולות האלה. יהיה ביניהם הבדל במקומות אחרים, למשל תצפית 6. אז אם הקו הישר הוא הנכון, אז הכוח יהיה כוח כזה. אם הקו המקווקו הוא הנכון, אז הכוח יהיה הכוח הזה. וכנ"ל פה, תצפית 7. אם הקו המקווקו הוא הנכון, אז זה הכוח. אם הקו הישר הוא הנכון, אז זה הכוח. אז לכן בעצם יכולות להיות אין ספור הצעות שיתפרו כל סט של תצפיות שעשינו. זאת אומרת, ברגע שיש לי איזשהו סוג של כמות מסוימת של תצפיות, ועכשיו אני שואל מה התיאוריה הכללית, מה ההכללה שאותה אנחנו עושים על בסיס התצפיות, התשובה יכולה להיות אין סוף הכללות, כן? מספר הקווים שתופרים את חמש הנקודות האלה הוא אין סופי. עכשיו, ואז אמרתי שבעצם הוויכוח בין אקטואליסט ואינפורמטיביסט, אקטואליסט זה מי שאומר שהטענות המדעיות הן טענות עלינו ולא על העולם, ואינפורמטיביסט אומר שהטענות התיאורטיות הן טענות על העולם, ובדרך כלל תופסים את זה כוויכוח פילוסופי שלא ניתן להכרעה, בטח לא אמפירית, אלא זה שתי צורות להסתכל על התהליך המדעי, שתי הצורות האלה התהליך מתנהל באותה צורה, ולכן בעצם אין שום נפקא מינה מעשית, אין שום דרך שאפשר יהיה להכריע מי משתי התמונות האלה צודקת, האקטואליזם או האינפורמטיביזם. ואני טענתי, לאור הניתוח פה, שיש דרך לעשות את זה, ואפילו דרך אמפירית. ומה שאמרתי זה את הדבר הבא: אם אני שואל אקטואליסט, אלה חמש המדידות, בסדר? מה הסיכוי שהקו הישר, גם האקטואליסט יגיד שהקו הישר הוא התיאוריה שלו, וגם האינפורמטיביסט. האקטואליסט אומר שהקו הישר זה התיאוריה שלו כי זה הכי פשוט, אז למה לבחור משהו מסובך אם יש לי משהו פשוט? אבל לא שהפשוט הזה הוא גם נכון. לעומת זאת, האינפורמטיביסט יגיד שאני בוחר את הקו הישר בגלל שהקו הישר הוא קו נכון יותר. לא בהכרח, אבל זה לא ירייה באפלה, הוא לא שווה במשקלו לכל קו אחר. עכשיו אני אומר, אם זה הוויכוח, אז אני שואל את עצמי, יש להם בעצם ויכוח בשאלה, שניהם בוחרים את הקו הישר, אבל הם מתווכחים בשאלה מה הסיכוי שהבחירה הזאת באמת משקפת את האמת. האקטואליסט יגיד אפס. סיכוי הוא אחד חלקי מספר הקווים האפשריים. לעומת זאת האינפורמטיביסט יגיד שהסיכוי הוא לא אפס, לא יודע, 40 אחוז, 60, 70 אחוז, לא משנה, משהו, אבל לא אפס. זאת אומרת, יש יתרון לפשטות. הפשטות, זה דיברנו על התער של אוקאם, או על לדון לקו זכות, כן? הפשטות היא קריטריון לאמת. זה הוויכוח. עכשיו, אני טוען שאם זה הוויכוח, אפשר להכריע אותו מתוך הסתכלות על ההיסטוריה של המדע. כי אני שואל את עצמי בעצם, כמה מהניסויים המדעיים באמת איששו את ההיפותזה שאותה הם בדקו? כן, נגיד, הגעתי למסקנה שזה קו ישר. עכשיו אני עשיתי את הניסוי מספר 6. לפי האקטואליסט, הסיכוי לקבל את התוצאה הזאת הוא אפס. אפשר לקבל את התוצאה הזאת, אפשר פה, אפשר פה, 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 כל התוצאות האפשריות וזאת לא מיוחדת. היא פשוט יותר פשוטה, אבל היא לא מיוחדת. אז הסיכוי לקבל אותה הוא אפס. כנ"ל פה, כן, התוצאה הזאת, אם אני בוחר את התאוצה 7, אז לקבל את התוצאה הזאת, הסיכוי הוא אפס. אבל בפועל, כשאנחנו עושים ניסיונות, ויש לנו תיאוריה שאנחנו בודקים אותה בניסיון הזה, לא נכון שבאפס אחוז מהמקרים זה מתממש. כי אז היה צריך להיות שאין תיאוריה בעולם שתחזיק מעמד יותר מניסוי אחד. כל ניסוי היה מפריך את התיאוריה שבה אני מחזיק כרגע, והייתי צריך להחליף את התיאוריה. כי הרי אין סיכוי שהתיאוריה הזאת היא נכונה לפי האקטואליסט, אלא היא פשוט הכי נוחה מאלה שיש לי. בסדר, אבל אם הכי נוח זה לא אינדיקציה לזה שהוא הכי אמיתי, אז בניסוי הבא אין שום סיכוי שזה יתעמת, שזה יתעשש. ולכן הייתי מצפה שאם אני אסקור את כל הניסויים המדעיים שנעשו בתולדות המדע, אני אגלה שבעצם 100% מהם, או 99.999% מהם, הפריחו את ההיפותזה שבדקו. זה לא המצב. אני לא יודע כמה אחוז מהניסויים הצליחו, אבל זה בטח לא 0%. לא יודע, זה 50%, זה 80%, זה לא יודע כמה. זה לא 0. זאת עצמה הוכחה סטטיסטית מאוד ברורה לטובת האינפורמטיביזם. כי זה בעצם אומר שכשאני מגיע למסקנה שהקו הישר הוא הקו הנכון, זאת לא יריעה באפלה. הקו הישר יש באמת יותר סיכוי שהוא נכון מאשר כל קו אחר, מה שהאקטואליסט לא מסכים. כי אם הסיכוי היה אותו סיכוי, אז מבחינת התוצאות, כל ניסוי שהייתי עושה, אין סיכוי שהתוצאה הייתה נופלת באמת על הקו שאני מצפה שהיא תיפול. כי זה סתם קו שנוח לי, הוא לא קו נכון בשום מובן. ולכן אני טוען שאפשר ממש אמפירית להכריע שהאינפורמטיביזם צודק ולא האקטואליזם. זאת בעצם הטענה. עכשיו, אני רוצה להגיע באמת למשמעות הפלטונית של העניין, אבל לפני כן אולי עוד הערה. יכול להתעקש האקטואליסט ולהגיד, מה זאת אומרת, איזה הוכחה נתת לי פה? נתת לי פה הוכחה שמבוססת הסטטיסטיקה. נכון? אתה אומר, מה ההסתברות שהקו הישר הוא הנכון? אני אומר אפס, אתה אומר, לא יודע מה, 60%, וכשאנחנו בודקים את הניסויים שנעשו לאורך ההיסטוריה, אז זה לא אפס. זה כן, זה עשרות אחוזים הצליחו. זה לא אפס. אומר, אבל גם הסטטיסטיקה עצמה היא תיאוריה שלנו ולא על העולם. אתה משתמש בסטטיסטיקה בהוכחה הזאת, אבל אולי גם הסטטיסטיקה זה תזה עלינו ולא על העולם. ולכן אתה לא יכול להשתמש בה כדי להוכיח את הטענה על העולם. אז מי שמתעקש ברמה הזאת, אז כמובן אנחנו פשוט מגיעים למחוזות שהם לגמרי ספקניים. זאת אומרת, אין לי מה לעשות עם טענה כל כך ספקנית. אבל אני כן רוצה להעיר הערה. הרי הזכרתי שגם האקטואליסט וגם האינפורמטיביסט משתמשים באותן טכניקות. המדע מתנהל בדיוק באותה צורה גם בעולמו של האקטואליסט. לכן גם הוא משתמש בסטטיסטיקה. רק הוא טוען שסטטיסטיקה זה פשוט דרך חשיבה שלי. זה לא משהו שהוא נכון באמת מבחינת התיאור של העולם. זה דרך חשיבה שלי. ובסדר, אבל מבחינת דרך החשיבה שלך, הצלחתי להראות לך שהאינפורמטיביזם צודק. מבינים מה אני אומר? אולי לא הצלחתי להוכיח לך שאובייקטיבית האינפורמטיביזם צודק, אבל אין דבר כזה אובייקטיבית. מבחינתך, מבחינת צורת המחשבה שלך, אני רוצה לטעון שלא רק שכך שצריך לנהל את המדע כמו שאנחנו מנהלים אותו, כי על זה מסכים גם האקטואליסט וגם האינפורמטיביסט. אני רוצה לטעון שמבחינת צורת החשיבה שלך, האינפורמטיביזם נכון. אז אולי הוא לא נכון בעולם, אבל אתה עצמך צריך לאמץ לא רק את דרך ההתנהלות המדעית שהיא מקובלת על שני הצדדים. אתה צריך לאמץ גם את הפילוסופיה האינפורמטיביסטית. רק אתה תגיד אחרי זה כהערה שהאימוץ הזה הוא רק סטייטמנט עליי ולא על העולם. כי בסך הכל גם האקטואליסט הרי משתמש בסטטיסטיקה, הוא לא מתווכח, הוא רק טוען שהסטטיסטיקה זה צורת חשיבה שלנו. זה לא משהו שנכון בעולם עצמו. נגיע עוד מעט לאפלטוניזם מתמטי. אז אני אומר, בסדר, מבחינת צורת החשיבה שלך לפחות, אני יכול להראות לך שאתה חייב לאמץ עמדה אינפורמטיביסטית. וזה מספיק לי, כי יותר מזה לעולם עצמו באמת אי אפשר להגיע בכלים כאלה. אני לא יכול להוכיח לו משהו על העולם עצמו, אבל אני כן יכול להראות לו שלפחות הוא צריך לאמץ תפיסה אינפורמטיביסטית גם ברובד הפילוסופי, לא רק ברובד המדעי. רק הוא יאמץ את זה כסטייטמנט עליו, לא על העולם. זה חילוק קצת דק, אבל נדמה לי שזו טענה נכונה. בכל אופן, זה, זה ברמה העקרונית. עכשיו אני רוצה להסתכל קצת על המהלך הזה ולנסות להבין מה הוא אומר. הרי הסדרה שלנו עוסקת באפלטוניות, אפלטוניות. מה המהלך הזה בעצם אומר? האקטואליסט למעשה טוען שהתיאוריה המדעית היא לא טענה על העולם. אינפורמטיביסט אומר, התיאוריה המדעית טענה על העולם. בוא נדבר על הישים התיאורטיים. הישים התיאורטיים, למשל, שדה, כוח, חלקיק, האלקטרון, כל הדברים האלה זה דברים שאף אחד מעולם לא צפה בהם באופן ישיר. אלה ישים תיאורטיים. התיאוריה גילתה לנו את קיומם של הישים האלה. זה לא ישים שאני יכול לבדוק אותם במיקרוסקופ או בעיניים, או במכשיר מדידה כזה או אחר. כי מכשיר המדידה נותן לי תוצאה שאני נותן לה אינטרפרטציה במונחי המושגים התיאורטיים, או הישים התיאורטיים. ולכן הוויכוח בין אקטואליסט לאינפורמטיביסט הוא בשאלת קיומם של ישים תיאורטיים. אקטואליסט אומר, הישים התיאורטיים, חלקי, כוח, שדה וכדומה, הם לא באמת קיימים בעולם. זה פשוט הדרך שלי לסדר בתוך מחשבתי את העובדות שבהן צפיתי. אלה עובדות על העולם. התיאוריה היא תיאוריה שנמצאת רק בתוכי. זאת רק אני מסדר לעצמי את העובדות באמצעות המושגים התיאורטיים האלה, אבל אני לא טוען שבאמת יש בעולם אלקטרון, או שיש בעולם כוח גרביטציה, או שדה אלקטרומגנטי, או פונקציית גל, או לא משנה, כל הישים התיאורטיים שאנחנו מכירים במדע. האינפורמטיביסט טוען שהעובדות וההכללה של על בסיס העובדות, זאת הדרך שלי לגלות את קיומם של ישים תיאורטיים. זאת אומרת, אני מגלה שאכן יש בעולם אלקטרונים, ויש בעולם שדה אלקטרומגנטי, ויש בעולם כוח גרביטציה, ויש כל הישים התיאורטיים שאנחנו מנסחים במסגרת התיאוריה המדעית. הטענה היא שאלה ישים, הם קיימים בעולם. אי אפשר לראות אותם בעיניים, כי זה הטבע שלהם, אבל הם קיימים בעולם. ואני יכול להניח את זה כטענת עובדה על העולם. עכשיו פה, לכן הדבר הזה קרוי ויכוח על אפלטוניזם מדעי. כאן אנחנו חוזרים ומתקשרים למהלך של האפלטוניזם. האינפורמטיביסט בעצם טוען שיש קיום לישים התיאורטיים. זה לא אידאות, זה לא קטגוריות במובן האריסטוטלי, אלא זה ישים, ממש. אולי הם קיימים בעולם האידאות, או במקרה הזה אגב, האלקטרון לא קיים בעולם האידאות. מושג האלקטרון קיים בעולם האידאות. האלקטרון קיים בעולם עצמו. רק הוא קיים באופן כזה שהחושים שלי לא תופסים אותו. אני לא יכול לתפוס אותו בחושים. הוא קטן מדי, אז לא רואים אותו. לא משנה, אני לא יכול לתפוס אותו בחושים. או כוח הגרביטציה. אני לא יכול לתפוס אותו בחושים. אני לא רואה את כוח הגרביטציה. אני רואה את הביטויים הפנומנליים שלו, כן? שגופים זזים, אז אני מניח שפועל עליהם כוח. אבל לא רואה את הכוח עצמו. אז האינפורמטיביסט טוען שהמסקנה שלי שהישים התיאורטיים האלה קיימים, היא מסקנה, היא טענת עובדה על העולם. או במילים אחרות, הוא בעצם מבטא פה עמדה שאפשר לקרוא לה עמדה פלטוניסטית. כי זאת עמדה שאומרת שהדברים המופשטים האלה שיצרתי בתיאוריה שלי, הם ישים שקיימים באמת בעולם. והאקטואליסט אומר שזה לא, ישים שקיימים בעולם, זה פשוט אוסף מושגים פיקטיביים שאני בניתי כי באמצעותם נוח לי לחשוב על הסיטואציות. זה הכל. אבל זה לא קיים בעולם. אתם מבינים למה זה מתקשר לוויכוח על אפלטוניות? ואם אני הוכחתי קודם שהאינפורמטיביסט צודק, אז בעצם יש כאן הוכחה לאפלטוניות. בהקשר המדעי. אני מוכיח שהישים התיאורטיים הם באמת ישים קיימים. יש פה הוכחה לטובת האפלטוניות. אז במובן הזה, זה ממש אולי מביא לאיזשהו סוג של סי את הדיון הפילוסופי שעשינו עד עכשיו. כי הדיון הפילוסופי שעשיתי עד עכשיו עסק בטיעונים פילוסופיים. אני יכול להביא טיעונים לטובת האפלטוניות או טיעונים נגד האפלטוניות. אני נוטה לאפלטוניות משיקולים פילוסופיים שונים שפירטתי אותם לאורך הסדרה הזאת. כאן אני טוען, יש לי הוכחה אמפירית לאפלטוניות. אני מראה לכם מתוך התנהלותו של המדע, ההיסטוריה של המדע, שזה עצמו מוכיח, סטטיסטית, שהאפלטוניות נכונה. זאת אומרת שהישים התיאורטיים הם ישים קיימים, ולא רק מושגים שאני משתמש בהם כדי לטפל בעולם התופעות.
מה לפי האקטיביסט יש כן בעולם?
לא שומע?
לפי האקטיביסט, שזה רק מושגים שלנו, מה יש כן בעולם
אקטואליסט,
בתחומים
לא,
האלה?
לא אקטיביסט. אקטואליסט זה, הוא טוען
אקטואליסט, סליחה.
מה שאקטואלי מול העיניים שלנו זה מה שקיים. זאת אומרת, יש בעולם שולחן, יש בעולם טלפון, כי אני רואה אותו, ויש תופעות שצפיתי בהן, מכונית נוסעת, אש בוערת וכדומה. את הדברים האלה הוא לא מכחיש. הוא מכחיש רק את קיומם של ישים תיאורטיים, שלא נוכחים באופן אקטואלי מול העיניים שלי. אלא אני מגיע אליהם דרך הכללה מדעית, או אבדוקציה מדעית. זה הוא אומר, זה טענה עליי, כמו יום, כן? זה בעצם, הכללות זה אקט שאתה עושה לעצמך, העולם לא חייב לך כלום. הוא היה פה קודם.
ואז הגרביטציה, הגרביטציה קיימת או לא קיימת?
מה, לא שומע?
הגרביטציה אז קיימת או לא קיימת? האלקטרונים
קיימת. תיאוריית הגרביטציה אין בעיה, אקטואליסט מקבל.
הבנתי, אבל במציאות הוא אומר, אין דבר כזה, אני לא מבין.
כוח הגרביטציה, לא חוק הגרביטציה, חוק הגרביטציה הוא מקבל. כוח הגרביטציה זה מדבר על איזושהי ישות בעולם. הוא לא מקבל את זה כישות בעולם. זה רק צורה נוחה לדבר על חוק הגרביטציה, נוח לי לחשוב על זה כאילו שיש כוח שמזיז את הגופים, אבל זה לא שבאמת יש שם כוח, רק נוח לי ככה לחשוב על זה, כי ככה אני בנו.
ולמה הגופים אז נופלים לאדמה?
למה? סיבתיות זה עוד פעם בעיה שאיום כופר בה. אני פשוט רואה את העובדות. שאלת הלמה, גם היא שאלה ששאובה מהעולם שלי, שאני רגיל לחשוב כאילו שלכל דבר צריכה להיות סיבה. גם את זה הוא לא יקבל.
למה את חוק הגרביטציה הוא מקבל?
לא שומע?
למה אקטואליסט מקבל את חוק הגרביטציה?
בינתיים, כי זה הכי פשוט שיש.
אבל מי אמר שזה נכון?
אף אחד לא אמר שזה נכון, הוא לא אומר שזה נכון. הוא אומר שזה החוק הכי פשוט שמתאר את העובדות, ולכן אני משתמש בו, למה להשתמש בחוק מסובך אם יש חוק פשוט?
אבל אתה מוצר את הנפש על זה, אתה עולה למטות.
זה הטענה שטענתי ברמה, נקרא לזה הפילוסופית, שאני לא חושב שיש אקטואליסט אמיתי. בסדר, אבל אני מדבר כרגע על העמדה האקטואליסטית. העמדה האקטואליסטית אומרת שזה לא נכון, זה רק הדבר הכי נוח לשימוש. אוקיי? אני מסכים, אני אמרתי את הטענות האלה נגד האקטואליזם.
אבל כמה שהרב אמר היום, עדיין לא הוכח שיש אידאה של האלקטרון. יש אלקטרון, אוקיי, אבל...
רגע, זה ההבחנה שאמרתי לפני רגע, ואני אחזור אליה עוד שנייה. אתה צודק, עוד רגע. אז בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שבשלב הזה, כשהגעתי לאפלטוניות בהקשר המדעי, לכאורה התקדמנו צעד נוסף. והצעד הזה בעצם אומר שיש לי ראייה אמפירית, סטטיסטית, לאפלטוניות. זה כבר לא שאלה פילוסופית, זה כבר שאלה שהוכרעה בכלים מדעיים. אני מצליח להראות לכם בכלים מדעיים שאפלטון צדק ולא אריסטו. אולי אני אגיד עוד משפט לפני שאני אסייג את מה שאמרתי עכשיו. בעצם, כשאני שואל את עצמי טוב, אז איך באמת אבל אני יודע שהדברים האלה קיימים? הרי בעיניים לא רואים אותם. וזה שאני עושה הכללות, יש, כמו שהאקטואליסט אמר, יש אין ספור הכללות אפשריות, זה שלי זה נראה פשוט יותר, למה להניח שבגלל זה זה נכון? אני אומר, קודם כל, עובדתית אני רואה שזה נכון. נכון? כי עובדה שאחוז ניכר מהניסויים מצליח, לא פורך את ההיפותזה. אז זה, קודם כל, יש לי ראייה עובדתית. אין לי סיבה אפריורית אולי להגיד שמה שנראה לי פשוט הוא נכון, ויש לי סיבה אמפירית. פשוט אני רואה שזה עובד, זה באמת נכון. עכשיו אני אומר, כיוון שכך, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אבל למה באמת? או איך באמת אני מצליח לראות דברים שהם לא נראים? אז איך אני מצליח לראות שהם נכון? אז פה הטענה היא באמת, אני לא אכנס שוב פעם לעניין הזה, כי דיברנו על זה בהקשרים אחרים, אולי בסדרה הזאת, אני גם כאילו חושב שדיברנו על זה. הדבר על האינטואיציה כיכולת להכיר את העולם. האינטואיציה היא לא כושר מחשבתי, זה ערכתי בהרבה מקומות, היא לא כושר מחשבתי, היא כושר הכרתי. והטענה היא שאני יכול לצפות בעולם ולראות את הישים התיאורטיים, לראות לא בעיניים, אלא בעיני השכל, אבל אני פשוט רואה אותם. אז כמו שאני לא מטיל ספק במה שאני רואה, האקטואליסט לא מטיל ספק במה שהוא רואה, האינפורמטיביסט לא מטיל ספק במה שהוא רואה בעיני השכל. ואני בעיני השכל שלי, אני רואה שיש כוח גרביטציה, ואני רואה שיש אלקטרון ויש שדה אלקטרומגנטי, למרות שלא רואים את זה בעיניים, רואים את זה בעיני השכל. אבל מבחינתו זה סוג של ראייה. וכיוון שזה סוג של ראייה, אז התוצאה היא טענה על העולם. ולכן זה ההצדקה, אבל זה לא טיעון. זה רק הצדקה בדיעבד. הטיעון הוא זה שהראיתי לכם אמפירית שזה עובד. אמפירית אני יכול להוכיח שאינפורמטיביזם נכון. רק אתה שואל אותי איך זה יכול להיות, הרי העיניים לא נותנות לי את זה. אז מה כן? זאת אומרת, איך יכול להיות שזה עובד? אני מסכים שזה עובד, איך זה יכול להיות? התשובה הזאת, דה פקטו, אומרת כנראה שיש לנו איזשהו כושר אינטלקטואלי, קוראים לו אינטואיציה, לתפוס מבנים תיאורטיים, לתפוס הכללות, לתפוס קיומם של ישים תיאורטיים, וכך אנחנו באמת מצליחים להגיע לתיאור הנכון. אבל זה, אם הייתי מביא את זה בלי ההוכחה, אז האקטואליסט היה אומר, ככה אתה חושב, ואני חושב שאין לנו כושר כזה. מה, זה לא טיעון.
יש נפקמינה, יש נפקמינה למעשה בין שתי התיאוריות, זאת אומרת שאתה יכול להביא מקרה שבו לפי התיאוריה הזו יהיה ככה,
מה? זה בדיוק הבעיה, לכן כולם חושבים שזה ויכוח פילוסופי, כי אין נפקמינה למעשה שאם תעשה ניסוי אפשר יהיה להכריע. אין. המדע מתנהל באותה צורה. אתה יכול לשאול שאלות מהסוג ששאלו פה קודם, וגם אני שאלתי את זה, למה אתה עולה על מטוס? עם הסיכוי של 99.999 שהוא יתרסק, לא הייתי עולה עליו. העובדה שאתה עולה עליו אומרת שאתה כנראה מאמין לחוקים שעל בסיסם בנו את המטוס ומטיסים אותו. אבל בסדר, אז אתה יכול להגיד, אני לא עקבי. זה לא טענה מכוח עובדה בעולם. אלא אני רק מראה לך שאתה לא עקבי, כי אתה אומר שאתה אקטואליסט, האמת היא שאתה לא אקטואליסט. בסדר, אז הוא אומר, אני לא אקטואליסט, אבל אני רוצה לטעון לטובת התזה שנקראת אקטואליזם. אני לא עקבי. אז לכן זאת עצמה לא טענה. הטענה היחידה שאני מצליח להעלות כנגד זה, היא הטענה שאמרתי קודם, הטענה שבתולדות המדע, אחוז הניסויים שהצליח הוא לא אפס. וזה עצמה, אני חושב, ראיה אמפירית נגד האקטואליזם. זאת אומרת, אם אתה שואל אם יש נפקמינה, יש נפקמינה סטטיסטית. השאלה היא איזה אחוז מהניסויים יצליח. זה הנפקמינה. אם תעשה הרבה ניסויים בהרבה תחומי מדע, לפי האקטואליסט הייתי מצפה ששום ניסוי לא יצליח. ולפי האינפורמטיביסט, אני מצפה שיהיו עשרות אחוזים מהניסויים שיצליחו. ואת זה תולדות המדע נדמה לי הכריעו. כי אם האקטואליזם היה נכון, אז היום היינו מחזיקים במדע של אדם הראשון. כי כל תיאוריה שהייתי מעלה הייתה מופרכת בניסוי הבא, הייתי מעלה תיאוריה אחרת, גם היא הייתה מופרכת בניסוי הבא, ושום תיאוריה לא הייתה שורדת, ולא הייתי בונה ידע מדעי, יש לי תיאוריה נכונה, ובניתי על זה עוד ועוד ועוד, וככה ידע מדעי נצבר, אי אפשר לבנות על כלום. כל תיאוריה שאתה בונה הייתה מופרכת בניסוי הבא שנערך.
ברור.
לכן תולדות המדע הם, אני חושב, הנפקמינה שאותה מחפשים. זה הקאץ' פה. זאת אומרת, אין שום ניסוי ספציפי שאני אוכל לעשות, אבל תולדות המדע, אני אתן לך דוגמה, זה מזכיר לי דוגמה שדיברתי עליה כבר לא פעם. אני מדבר על קורלציות מדומות. כן, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. הסטיקר הזה שראיתי פעם על מכונית, אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן. ושאלתי את עצמי, כן, בתקופת ממשלת רבין, שאלתי את עצמי, האם בעל המכונית בעד החזרת הגולן או נגד החזרת הגולן? והתשובה היא שאני לא יכול לדעת. למה אני לא יכול לדעת? כי כשהוא אומר אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, אפשר לפרש את זה בשתי צורות. אפשר לפרש את זה, אין לרבין מנדט מוסרי לעשות את זה, כי הוא הבטיח לפני הבחירות שהוא לא יעשה את זה, ואם הוא רוצה לשנות את עמדתו, שיחזור לעם ויקבל מנדט לעמדה החדשה שלו. זה לא מוסרי לשנות את מה שהבטחת לפני הבחירות. זה שאלה של מוסר פוליטי. השאלה השנייה היא שאלה לגופו של עניין. אתה בעד הסכמים הסורים או נגד הסכמים הסורים? היום כבר אין סורים, אבל אז היה. אז השאלה אם אתה בעד הסכמים הסורים או נגד הסכמים הסורים? זאת שאלה אחרת, היא בלתי תלויה. אז הייתי מצפה שיהיו ארבע קבוצות באוכלוסייה. כמה קבוצות היו? שתיים כמובן, נכון? כל אלה שהיו בעד הסכם גם אמרו שאין בעיה, זה מוסרי שרבין יחזור בו. ואלה שהיו נגד הסכם גם אמרו שזה לא מוסרי שרבין יחזור בו, למרות שאין זיקה אמיתית בין השאלות. הקבוצה שאומרת, אני בעד הסכם, אבל אתה צודק, אין לרבין מנדט, כי הוא הבטיח אחרת לפני הבחירות, הוא צריך לחזור לעם. קבוצה כזאת לא הייתה קיימת, ולהפך. קבוצה שאומרת, זה בסדר גמור מבחינה מוסרית, למרות שאני מתנגד להסכם עם הסורים. גם קבוצה כזאת לא הייתה קיימת. היו קיימות רק שתיים מתוך ארבע הקבוצות. ולכן בעצם זה הוכחה לזה שאנחנו פועלים בצורה לא ישרה, או לא רציונלית, לא ישרה אינטלקטואלית, אם תרצו. כי אנחנו בעצם יוצרים זיקה בין שאלות שאין באמת זיקה ביניהם, כי יש לנו עניין לקדם את האג'נדה שאנחנו מאמינים בה. זאת אומרת, זה מתחיל מהשאלה הפוליטית, האם אתה בעד הסכם או נגד הסכם, ואתה גורר את השאלה המוסרית אחרי השאלה הפוליטית. זאת אומרת, מי שנגד הסכם, אז הוא גם יגיד רבין לא מוסרי אם הוא עושה את זה, כי הוא הבטיח אחרת. אז הוא גורר את השאלה המוסרית כדי לתמוך באג'נדה שהוא חפץ בה. וכנה להפך, אם אתה בעד הסכם, אז אתה תגיד מה פתאום, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ויש לראש ממשלה רשות לשנות את מה שהוא הבטיח לפני הבחירות. ושוב פעם אתה רותם את השאלה המוסרית, או את התשובה המסוימת לשאלה המוסרית, לטובת האג'נדה שבה אתה חפץ. לכן, זאת הוכחה ברורה לזה שהוויכוח שלנו מתנהל בצורה לא עניינית ולא הגונה. עכשיו אני שואל, יבוא בן אדם ויגיד עמדה...
רגע, רב,
שנייה.
אני יכול לשאול? סליחה,
תמשיך. שהתמונה תהיה מלאה. יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אני חושב שיש לרבין מנדט לחזור בו, מבחינה מוסרית, ואני גם בעד הסכם עם הסורים. האם אני יכול להגיד לו שהוא לא ישר? ממש לא. זאת קבוצה לגיטימית. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שעונה על השאלה המוסרית בכן, ועל השאלה הפוליטית בכן. זה לא קבוצה שהיא לא עקבית. אין שום בעיה. זאת אחת מארבע הקבוצות שיכולה להופיע. וכל בן אדם שאומר את זה, תמיד יכול להגיד, אני שייך לקבוצה הזאת, שבמקרה שתי השאלות באמת מגיעות למסקנות תואמות. או להפך, לא חשוב. איפה ההוכחה שלי לזה שהשיח הוא לא הגון? מזה שסטטיסטית, אם אתה לוקח את כל האנשים, יש רק שתי קבוצות ולא ארבע. אף אדם ספציפי, אני לא יכול לטעון כלפיו שהוא לא ישר. כי כל אדם ספציפי שיש קורלציה בין התשובות שלו לשתי השאלות, יכול להיות, נכון, אני דנתי בהם באופן בלתי תלוי, ואלה שתי התשובות שהגעתי אליהם. נכון? אז אני לא יכול לטעון לו שהוא לא עקבי. זאת עמדה שבהחלט היא אחת מארבע העמדות שיכולות להופיע כאן. אז הוא אומר, אני מחזיק בעמדה הזאת, מה הבעיה? אבל מה, כשאני עושה סטטיסטיקה על כל בני האדם, ואני רואה שנגיד אם אני שואל מיליון בני אדם, אני רואה שחצי מיליון מחזיקים בקורלציה הזאת, וחצי מיליון מחזיקים בקורלציה השנייה, אבל בשתי העמדות האנטי-קורלציוניות, אף אחד לא מחזיק. אז אני אומר, בסטטיסטיקה אני רואה שמשהו פה לא ישר. אבל כל אדם לחוד, אני לא יכול להאשים אותו בחוסר יושר. יכול להיות שבאמת הוא מחזיק בשתי העמדות האלה, כי זה באמת מה שהוא חושב, באופן בלתי תלוי על כל אחת מהן.
אז למה אני מאשים מישהו בשוחד? מישהו קיבל שוחד ושפט מישהו
לא, כבר? לא, לא, שמואל, זה לוקח אותנו למחוזות אחרים. אני חושב שהטיעון הזה הוא טיעון ברור, כל אחד מבין אותו. עזוב את השוחד, זה לא... אפשר לענות גם על זה, אבל זה ייקח אותנו למחוזות אחרים. בסופו של דבר, הטענה היא אותו דבר גם כאן. אני אין שום, אמרתי לעזרה קודם, הוא שאל אם יש נפקמינה, אם יש ניסוי שיוכל להכריע בין אינפורמטיביזם לאקטואליזם. התשובה שלי, אין ניסוי כזה. שום מקרה מסוים לא יכריע, כי או שהתיאוריה הופרכה או שהיא לא הופרכה. גם האינפורמטיביסט מסכים שתיאוריה יכולה להיות מופרכת. וגם האקטואליסט מסכים שתיאוריה במקרה, למרות שסיכוי נמוך, יכולה להתאשש בניסוי מסוים. לכן שום ניסוי ספציפי לא יצליח להכריע בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם. אבל כשאתה מסתכל על מכלול כל הניסויים המדעיים שנעשו עד היום, ואתה שואל מה הסטטיסטיקה, מה ההתפלגות של ניסויים מוצלחים מול לא מוצלחים. ברגע שאתה רואה שההתפלגות היא 80-20, אז אתה אומר, טוב, סטטיסטית יש לי ראיה. זאת אומרת, שום מקרה לחוד לא יעבר ראיה, כי על כל מקרה לחוד, גם האקטואליסט וגם האינפורמטיביסט יסכימו. אבל הסטטיסטיקה הכללית מראה שהאינפורמטיביסט צודק. ממש כמו שדיברתי על הקורלציות המדומות. לכן זה מה שמטעה את כל האנשים שעוסקים בסוגיה הזאת, כי הם מחפשים ניסוי שיראה את זה. אין ניסוי שיראה את זה. לכן הם חושבים, זאת שאלה פילוסופית. זאת לא שאלה מדעית, כי אי אפשר להכריע אותה בניסוי. אבל לא נכון, אפשר להכריע אותה, אם מסתכלים על אוסף כל הניסויים המדעיים שנעשו, לא בניסוי מסוים. אלא אם תסתכל על אוסף כל הניסויים ותעשה סטטיסטיקה, זה יכריע את השאלה. ולכן לטענתי, זאת שאלה שניתנת להכרעה אמפירית, מדעית. היא לא שאלה פילוסופית. למרות שאין שום ניסוי ספציפי שאני יכול להציע שיכריע בשאלה הזאת. זה הטריק שיש כאן. אוקיי, עכשיו...
אבל לפי הגישה של הרב בסוגיות התלמודיות, או, הגישה שלך הייתה שכאשר אני לא מוצא נפקמינה רצינית, סימן ששתי התיאוריות כנראה אותו דבר.
לא, לא, זאת לא הייתה הגישה שלי. זאת הגישה פרימיטיביסטית, אני טענתי לא ככה, להפך. אני טענתי שיש הבדל ביניהם למרות שאני לא אמצא שום נפקמינה. נפקמינה לקידושי אישה.
כן, זה אני זוכר.
הגישה של רב חיים, או כן, של אלה שמחפשים תמיד נפקמינות, לא יודע אם רב חיים בעצם לא ברור שהוא נמצא שם. אבל אלה שטוענים שבלי נפקמינה זה בעצם אותה תזה, זה הגישה הפוזיטיביסט, הגישה שאומרת שרק אם יש ניסוי, יש באמת הבדל בין התיאוריות. אני טענתי כי הגישה הפלטונית, לא, שתי תיאוריות שאין ביניהם שום נפקמינה, יכולות להיות עדיין שונות, למה? אם אתה מבין שהתיאוריה היא רק צורה לתאר את העובדות, אז אם אין עובדה שמפרידה בין שתי התיאוריות, אז זה אותה תיאוריה. אבל אם אתה מבין שהתיאוריה היא הפלטונית, זאת אומרת, היא מתארת איזשהו מבנה תיאורטי מופשט, יכול להיות שיש שני מבנים תיאורטיים מופשטים שאין שום ניסוי פיזי בעולם שיכריע ביניהם, ועדיין הם שניים. זה בדיוק הנפקא מינה שהבאתי בין הפלטוניות לאריסטוטליות.
אוקיי.
עכשיו, משה, אתה רצית לשאול קודם?
כן, רציתי לשאול, אם הגדרת את האקטואליסט בזה שהוא מאמין למה שהוא רואה, האם אפשר לעשות את ההבחנה, במקום לעשות את ההבחנה הסטטיסטית, לא רק כשמחפשים נפקא מינה, אפשר לבוא ולהגיד שהוא מאמין בניסויים שהוא רואה, הוא שם את הצלחת על השולחן, הוא רואה שהיא לא נופלת, הוא עולה על מטוס, הוא רואה שזה לזה. תביא לו ניסוי בחלקיק היג, הוא אומר, תשמע, כמו ש אני לא מאמין בחלקיק, אני לא מאמין בניסוי, אני לא רואה את זה בעין. אז אם ממילא מה שזה מבחינתו נקרא, זה ככה ספק קרוב ובוודאי, בסדר? אם ההבחנה זה במה שהוא רואה, אז גם...
אבל הוא מאמין שהמחוג של האמפרמטר זז, נכון? הוא רואה את זה. אז אם התיאוריה אומרת לך שאם תעשה ניסוי כזה וכזה, המחוג של האמפרמטר יזוז. הוא רואה שהמחוג של האמפרמטר זז. אז מבחינתו...
כן, אבל ניסוי בעצמו הוא כופר בו.
למה? לא הבנתי. הרי הוא בודק משהו מופשט. אבל כן. מה שהוא בודק בפועל זה מחוג של מכשיר מדידה. ואם הוא רואה שהמחוג של מכשיר המדידה זז, אז הניבוי המופשט התיאורטי התממש במעבדה באופן שאני רואה אותו. אז גם הוא רואה אלא,
את זה. מי אמר שזה ההסבר למחוג של האמפרמטר שזז?
כי עובדה שנתתי אחרת, כי... אם זה לא היה הסבר, אז זה היה אמור להיכשל. זה בדיוק הטענה הסטטיסטית.
לא, אולי יש הסבר אחר, חזרה לגרפים שלך.
אבל העובדה, אם אולי יש הסבר אחר, אז אני אומר, אוקיי, תבדוק לא את הניסוי הזה, תבדוק סטטיסטיקה של כל הניסויים שנעשו עד עכשיו. ואתה לא יכול להגיד על כולם אולי יש הסבר אחר, כיוון שאז הסטטיסטיקה נגדך. אם תמיד היה אולי הסבר אחר, הייתי מצפה שכמעט תמיד זה ייכשל. אבל העובדה היא שברוב המקרים זה מצליח. בדיוק הטיעון הסטטיסטי שאומר, נכון, על כל ניסוי לחוד אני לא צריך לשכנע את האקטואליסט. בניסוי ספציפי הוא תמיד יגיד לי, זה מקרה. אבל לכן אני אומר, בוא נסתכל לא על ניסוי ספציפי, אלא על אוסף כל הניסויים שנעשו בתולדות המדע. וכאן יש לי ראייה סטטיסטית.
לא, בנושא, לגבי חלקיק היג?
כן. גם לגבי ישים תיאורטיים. הרי נעשים המון ניסויים, לפחות מאז שיש ישים תיאורטיים, שזה במדע המודרני, שבודקים בניסויים דברים שהם מופשטים, שהם תיאורטיים, ואתה רואה שזה מצליח לא ב-0% מהמקרים, לא יודע בכמה, אבל זה לא 0. אז זה אומר שיש פה משהו שהוא לא יריעה באפלה. זאת אומרת, כן, הניבויים התיאורטיים האלה, יש להם הצלחה סטטיסטית. זה בדיוק הטענה, למרות ששום ניסוי לחוד לא יכול להכריע את זה. זה בדיוק הטריק שאותו אני עושה כאן. זאת אומרת, אני אומר, זה לכאורה שאלה פילוסופית, כי אין שום ניסוי שיצליח להכריע בה. אבל מצד שני, אני יכול להכריע אותה אמפירית, ולכן היא לא שאלה פילוסופית. איך? לא בניסוי מסוים, שום ניסוי להכריע את זה, אלא בהסתכלות על כלל הניסויים שנעשו. בסדר? עכשיו, הערה אחרונה, לפני שאני עובר לפלטוניזם מתמטי, זה מה שבאמת גם הערתי קודם וגם העירו קודם, מה שהראיתי פה זה הפלטוניזם ברבון מוגבל. כי מה שהראיתי פה זה שכוח הגרביטציה, האלקטרון ושדה אלקטרומגנטי, הם ישים קיימים בעולם. אבל הישים האלה הם לא אידאות שקיימות בעולם האידאות, הם ישים פיזיקליים. יש להם אינטראקציות עם ישויות פיזיקליות אחרות, והם הם, הם, הם מזיזים מכשירי מדידה. זאת אומרת, אני לא מדבר פה על תצפית באידאות, בעולם האידאות האפלטוני. זאת תצפית על המבנים המופשטים שביסוד העולם שלנו. הטענה היא שבעולם שלנו קיימים ישים מופשטים, חמקמקים כאלה, שאי אפשר לראות אותם עם החושים. ועדיין הם קיימים. אז אפשר לקרוא לזה אפלטוניות. יש פה ניחוח אפלטוני לוויכוח הזה. אבל זה לא באמת מכריע את שאלת האפלטוניות המקורית. כיוון שאני, אם אני, הפלטוניזם המקורי עוסק בשאלה לא האם קיימים אלקטרונים, אלא האם אידאת האלקטרון היא יש קיים בעולם האידאות. אתם מבינים את ההבדל בין השאלות? זאת אומרת, האינפורמטיביזם והאקטואליזם מתווכחים בשאלה האם האלקטרון שעכשיו עבר פה ומכשיר המדידה מדד אותו, זה ישות שבאמת קיימת פה בעולם, או שזה רק איזשהו, לא יודע, משהו הזיז פה את מכשיר המדידה, אני קורא לזה אלקטרון כי נוח לי, אבל לא באמת, הטענה היא לא באמת שיש פה אלקטרון שעבר. זה הוויכוח בין אקטואליסט לאינפורמטיביסט. אבל האפלטוניסט אומר משהו אחר, האינפורמטיביסט אומר, יש פה, אלקטרון עבר פה. בסדר, אז הכרענו את השאלה של אינפורמטיביזם-אקטואליזם. אבל שאלת האפלטוניות הולכת צעד אחד הלאה בהפשטה. היא אומרת, אוקיי, אז הגעתי למסקנה שיש אלקטרונים בעולם. אומרים אלקטרון יש בעולם, כן, כמו שנאמר, כמו שאמר המשורר. אבל אני שואל את השאלה, האם אידיאת האלקטרוני יש קיים? אלקטרונים יש כמו שיש סוסים, אבל אידיאת הסוסיות בעולם האידאות, הוויכוח בין אפלטון לבין אריסטו מדבר על זה. הוא לא מדבר על ישים מופשטים שקיימים בעולם שלנו. נגיד מלאך, לדוגמה, נגיד שאם מלאכים קיימים, זה לא גישה אפלטונית. גם אריסטו יכול להודות בזה, שמלאכים קיימים. אם יהיה אינדיקציה, לא משנה, הוא יסכים שמלאך קיים. אידיאת המלאכיות, או המלאכות כשלעצמה, זה משהו שקיים בעולם האידאות. המלאך הקונקרטי זאת ישות, אמנם מופשטת, אבל ישות שקיימת בעולם שלנו. לעומת זאת, אידיאת המלאכיות היא הוויכוח בין אפלטון לבין אריסטו. וזה שום ניסוי לא יכול להראות. ניסוי יכול להראות שקיימים מלאכים, אולי. הוא לא יכול להראות שהמלאכיות היא יש קיים, ולא רק סתם פיקציה שאנחנו ייצרנו, לנוחיותנו. לכן, נכון שהמעבר שלנו שעשינו עכשיו לשאלת האפלטוניזם המדעי, קידמה אותנו, במובן הזה שיש לנו עכשיו הוכחה מדעית לטובת טענה כעין אפלטונית. אבל הטענה שאותה הוכחתי היא לא באמת הטענה האפלטונית עצמה, אלא היא טענה כעין אפלטונית. שהישים התיאורטיים קיימים בעולם הזה. האם יש אידאות שקיימות בעולם האידאות? את זה אין לי דרך אמפירית להכריע. זאת שאלה פילוסופית בין אפלטון לבין אריסטו וכל מה שדיברנו לאורך הסדרה. לכן אני מסייג קצת את המשמעות של הדברים שאליהם הגענו. הגענו לזה שאפלטוניות מדעית היא כנראה נכונה, אבל אפלטוניות מדעית היא לא ממש אפלטוניות במובן הפילוסופי. היא חצי אפלטוניות, היא משהו שיש לו גוון אפלטוני. מי שלא אפלטוני כנראה ייתה לדחות אותה, אבל זה לא הכרחי. יכול להיות מישהו שיהיה אינפורמטיביסט ואריסטוטלי. זאת אומרת, הוא מסכים שיש אלקטרונים ושדות וכוחות וכדומה, הוא לא מסכים שאידאת הכוח או אידאת החלקיק או משהו כזה, קיימות, הם ישים קיימים בעולם האידאות. הוא טוען שזה רק עולם מושגים שאנחנו בראנו, כי אנחנו מסדרים באמצעותו את המציאות. כל החלקיקים שעוברים פה, בוא ניתן להם שם משותף, כולם זה אלקטרונים. אבל זה לא שאידיאת האלקטרון זה משהו שקיים באיזשהו מקום. אוקיי? אז לכן יש פה הישג מסוים באפלטוניות המדעית, אבל שהצלחתי להוכיח, אבל הצלחתי להוכיח משהו שהוא יותר חלש מהטענה האפלטונית התאורה, וזה כמובן דרכו של עולם. אם תצליח להתקדם, תשלם על זה במחיר אחר. תמיד יהיה תשלום. אתה מצליח להגיע להוכחה מדעית, אז הטענה שאותה הוכחת כנראה תהיה חלשה יותר. ככל שיש לך כלי שנותן לך ודאות גבוהה יותר, המידע שתקבל ממנו נמוך יותר, כי אני דיברתי לא פעם על עקרון אי הוודאות הפילוסופי. זאת אומרת, אם אתה רוצה ודאות מלאה, אין לך שום מידע. אם אתה רוצה את כל המידע, אין לך שום ודאות. תמיד בשביל מידע צריך לשלם במטבע של ודאות. אם אתה תוריד את רף הוודאות, תקבל טענות של 60%, יהיה לך יותר מידע. תרצה טענות שרק של 90% ומעלה, יהיה לך פחות מידע. תרצה טענות של 100%, אין לך מידע בכלל, אין שום טענה של 100%. זה מין משחק כזה בין שני דברים. אז כאן קורה אותו דבר. אתה רוצה ראיה מדעית לטובת האפלטוניות. אני אשיג לך ראיה מדעית, אבל האפלטוניות שאותה אני הוכיח לך, היא אפלטוניות חלשה יותר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להתקדם ולהיות יותר בטוח או יותר ודאי במסקנה, אתה תשלם על זה בתוכן, במידע שכלול במסקנה הזאת. אוקיי? טוב, אז עד כאן לגבי אפלטוניזם מדעי. אני רוצה לעבור לאפלטוניזם מתמטי. מה הרעיון, מה מקדם אותנו הדיון? אז קודם כל סתם לראות עוד אספקט של שאלת האפלטוניות. אבל בגלל ההערה האחרונה שנתתי כאן, שימו לב למשמעות של הדיון. נגיד שאני אצליח להראות שמשולש זאת אידאה שקיימת, כן, אידאה אפלטונית שבאמת קיימת. אם אני אצליח להראות את זה, אז כבר הראיתי אפלטוניות ממש. זה לא אפלטוניות באותו מובן של האפלטוניות המדעית. כי אפלטוניות המדעית אומרת שקיימים אלקטרונים בעולם. זה ישים שקיימים בעולם, שלנו. זה לא אידאות שקיימות בעולם האידאות. אבל אם אני אצליח, או לא יודע, באיזושהי צורה, להגיע למסקנה שהמספר 5 קיים, או שמשולשים, אידאת המשולשות קיימת, כאן אני כן מדבר על אידאות בעולם האידאות. זה לא ישים מופשטים בעולם שלנו. זה אידאות. ובמובן הזה, אז דווקא האפלטוניות המתמטית היא הרבה יותר קרובה לשאלת האפלטוניות הפילוסופית מאשר מה שעשינו קודם עם האפלטוניות המדעית. האפלטוניות המדעית לא מביאה אותי עד האפלטוניות ברמתה הפילוסופית. האפלטוניות המתמטית היא בדיוק כמו האפלטוניות הפילוסופית. זה אותו דבר. וזה לא מקרה, אני חושב, כי גם כן אמרתי, דיברתי על זה לא פעם, מתמטיקה זה ענף של הפילוסופיה. זה הענף הפורמלי, המדויק יותר של הפילוסופיה. אבל מתמטיקה זה ענף של פילוסופיה. אז טוב, על זה אולי גם נדבר קצת. אז אני רוצה קצת לעסוק באפלטוניות מתמטית. מטבע הדברים אתם כבר יכולים להבין שלא תהיה לי פה הוכחה, הוכחה אמפירית, כי לא, זה אפילו לא מתמטיקה, זה מטה-מתמטיקה. למתמטיקה אין הוכחה אמפירית, אז למטה-מתמטיקה בטח לא תהיה הוכחה אמפירית. אבל זה בדיוק העניין. בגלל שאני מדבר על שאלה פילוסופית, על הפלטוניות במובן הפילוסופי, לא המדעי, אז ברור שהכלים שאני אצליח להביא לטובת העניין הזה, הם כלים לא בעוצמה המדעית, הם בעוצמה פחותה יותר, כי הטענה היא טענה מרחיקת לכת יותר. אותו עקרוני ודאות שדיברתי עליו קודם. אז כאן אנחנו כן חוזרים למהלך האפלטוני הרגיל, וגם אל תצפו לראיות מדעיות לטובת העניין הזה. אתה שואל למה למתמטיקה אין הוכחה אמפירית? איך אני אוכיח, נגיד 2 ועוד 3 שווה 5, איך אני יכול להוכיח את זה אמפירית? אני לוקח שני אגוזים, שם אותם בצלחת. לוקח עוד שלושה אגוזים, שם בצלחת, וסופר כמה יש לי סך הכל. נגיד שיצא 7. מה המסקנה שלך תהיה? ש2 ועוד 3 שווה 7? פרחת את הטענה ש2 ועוד 3 שווה 5? אני מבטיח לך שלא. המסקנה שלך תהיה שכנראה הייתה טעות בניסוי. במקרה היו שם שני אגוזים בצלחת עוד קודם ולא שמתי לב. למה? ברור לך ש2 ועוד 3 שווה 5, זה לא תוצאה עובדתית אמפירית. זו תוצאה שהיא ניתוח של הרעיונות, זו תוצאה אפריורית, אנליטית.
אבל זה לא דומה למה שהרב אמר מקודם על הסטטיסטיקה?
שמה?
סוג של... בעצם הוכחה סטטיסטית ולא אמפירית, שבדרך
כלל...
זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
האקטואליסט יכול לטעון שהסטטיסטיקה כתורה מתמטית, או הסתברות, כתורה מתמטית, היא באמת טענה עלינו ולא על העולם. ואמרתי שאני אגיע עוד מעט לאפלטוניזם מתמטי, וזה בעצם... הנושא שייך לשם, לא לפה. אז הנה, עכשיו הגעתי. מישהו העיר קודם?
לא, אני רציתי לשאול בדיוק, אמרת שעובדתית, אי אפשר להוכיח את המתמטיקה כ...
לפרוך, בוא נדבר על לפרוך. במדע אנחנו פורחים תיאוריות, לא מוכיחים.
לא, אבל 2 ועוד 3, אני לוקח נושא ניסוי, עושה אין סוף ניסויים, ותמיד יוצא לי 5. אז למה זה לא הוכחה? כמו קודם.
לא, זה יכול להיות שזה כן הוכחה ברמה המדעית. זה הוכחה לזה ש2 ועוד 3 שווה 5 בפיזיקה. אבל הטענה במתמטיקה ש2 ועוד 3 שווה 5 לא נבנית על ניסוי. היא מתאשרת בניסוי, אבל לא משם אנחנו לוקחים את זה. אנחנו לוקחים את זה מתוך הבנה של מה זה 2, מה זה 3, מה זה מאות ומה זה 5.
אנחנו לוקחים את זה בסדר, אבל יש לנו הוכחה אמפירית.
לא. יש לנו הוכחה מתמטית, לא מדעית. הטענה היא טענה במתמטיקה, לא בפיזיקה. אני אביא אולי את הדוגמה, כן, אני, את השאלה הזאת עם האגוזים או התפוזים, או לא משנה מה, 2 ועוד 3 שווה 5, שאלתי, כשהתחלתי לתרגל מכניקה בבר אילן, אז שאלתי את הסטודנטים שם, האם לדעתם 2 ועוד 3 שווה 5 זו טענה מדעית? הווה אומר, האם אפשר לעשות ניסוי שיפרוך את הטענה הזאת? אז נדמה לי שמישהו העלה שם, ואם לא, אז אני הבאתי את זה. בוא ניקח גוזים לתוך קערה ונראה, 2, נוסיף 3 ונספור. אם יצא 5 טוב, אם יצא 6, אז פרחנו את זה. ואז אמרתי, אבל זה לא נכון, כי אם יצא 6, וגם אם יצא אינסוף פעמים 6, אתה לא תוותר על 2 ועוד 3 שווה 5. אתה תישאר עם 2 ועוד 3 שווה 5 ותגיד, טוב, אז יש פה משהו באגוזים, ותמיד שיש 5 אגוזים נולד 60.
אוקיי, הבנתי.
עכשיו, למה הבאתי את זה בתחילת קורס מכניקה? בגלל שבמכניקה אמרתי להם, בואו אני אראה לכם, דיברנו על כוחות. אמרתי להם, בואו אני אוכיח לכם שחמש ועוד חמש לא שווה 10. אפילו כוח של 5 ניוטון צפונה, ועוד כוח שפועל על הגוף 5 ניוטון מזרחה. מה סך כל הכוחות שפועל על הגוף, הכוח השקול? לא 10, אלא 5 שורש 2, נכון?
כן.
שקול הכוחות זה לפי החיבור...
זה האורך האלכסון.
כן. אז זה 5 שורש 2, זה 7 ומשהו. אוקיי? אז הנה, פרחתי את הטענה ש-5 ועוד 5 שווה 10. לא, לא פרחתי את הטענה הזאת, אני עדיין משוכנע ש-5 ועוד 5 שווה 10.
לא, כי זה לא ועוד.
מה?
זה לא ועוד.
או, פרחתי את הטענה, שהיא לא טענה במתמטיקה, אלא בפיזיקה, שהוספת כוחות מתוארת על ידי חיבור אריתמטי. לא נכון. התורה של האריתמטיקה לא מתאימה ליחסים בין כוחות. ליחסים בין כוחות אני צריך חיבור וקטורי, לא חיבור אריתמטי. אבל שימו לב, זה טענה בפיזיקה. זאת אומרת, האריתמטיקה היא תורה מתמטית, והווקטורים, חשבון וקטור, זה גם תורה מתמטית. אבל הטענה, איזה חשבון מתאים להוספת כוחות, זאת טענה בפיזיקה.
אוקיי,
ואת הטענה הזאת אפשר לפרוך בניסוי. אבל שום ניסוי לא יפרוך את הטענה המתמטית. הוא לכל היותר יראה שהתורה המתמטית היא לא מתאימה לסנריו שאותו בדקתי בניסוי. צריך תורה מתמטית אחרת.
לפיזיקה שאותה מדדתי בניסוי.
בדיוק. לכן תמיד כשמשהו ניתן להפרחה, זה בעצם משהו בפיזיקה, לא במתמטיקה.
אוקיי.
זה מה שאנשים לא מבינים. למשל, כשאיינשטיין הראה שהעולם שלנו הוא לא אוקלידי, המרחב שלנו לא אוקלידי. כן, הוא לא הגיאומטריה של אוקלידה שלומדים בתיכון. למה? אז מה זה אומר? הוא פרח את הגיאומטריה האוקלידית? ודאי שלא, אנחנו עד היום לומדים גיאומטריה אוקלידית. למה? כי זה נכון בקירוב, במסות קטנות ומהירויות קטנות? לא. בגלל שזה נכון באופן מוחלט. זה נכון באופן מוחלט לא לעולם שלנו, אלא כתורה מתמטית. עכשיו השאלה בפיזיקה זה איזה גיאומטריה, איזה תורה מתמטית מתאימה לתאר את המרחב הפיזיקלי שלנו. אבל זאת שאלה ששואל פיזיקאי, לא מתמטיקאי. המתמטיקאי okay. מכין את כל התורות הגיאומטריות, כן, יש לו ארסנל של תורות מתמטיות, עכשיו צריך הפיזיקאי לבוא ולהגיד איזה מהתורות האלה הוא בוחר כמתאימה למה שקורה בעולם. אבל הבחירה הזאת נעשית על ידי פיזיקאי, לא על ידי מתמטיקאי. ולכן, כשאני אעשה ניסוי ואני אגלה שפעם חשבו שהעולם אוקלידי ועכשיו יתברר שלא, לא הפרחתי שום טענה מתמטית. פרחתי את ההנחה הפיזיקלית שהעולם שלנו מתואר על ידי גיאומטריה אוקלידית. אבל לא פרחתי את הגיאומטריה האוקלידית עצמה. אז לגבי מה אני אומר שהגיאומטריה האוקלידית עצמה נכונה? זה נכון באיזשהו אופן מתמטי, זה לא טענה על העולם. אוקיי? לכן, מה שאני רוצה לומר זה שתמיד שאני עוסק בטענות על העולם, בעצם אני שייך לעולם, אני נמצא בתחום של הפיזיקה, לא של המתמטיקה. למרות שאני משתמש בנוסחאות ובמשפטים ובטענות מתמטיות. אני בעצם פועל פה בכובעי כפיזיקאי. אני בודק את התורה המתמטית הזאת בניסוי. ואם הניסוי יראה לי שהיא לא נכונה, אני אזרוק אותה. אני אזרוק אותה, לא אמחק אותה מספרי המתמטיקה. אני אמחק אותה מספרי הפיזיקה. אני אגיד שבפיזיקה זאת לא התורה הנכונה. המתמטיקאים ממשיכו ללמוד את זה כרגיל. להפך, הם מחבבים בעיקר תיאוריות שאין להם יישום. זה, אתה יודע, אני שומע שוב ושוב מסטודנטים למתמטיקה, ויש לי במשפחה כמה כאלה, איך שהמתמטיקאים נורא מתלהבים כשהם לומדים איזשהו נושא אזוטרי שאין לו שום יישום בשום תחום, אז בריאים, לא, בפיזיקה יש לזה המון יישומים, זה ממש דבר סופר יישומי. עכשיו, הפיזיקאי לא שמע על זה מעולם ואין לזה שום יישום. אבל המתמטיקאים נורא נהנים לראות את הדברים האזוטריים שלהם כמשהו שגם מתממש בעולם. בסדר, אבל זה ברור שגם אם זה לא יהיה להם שום יישומים בפיזיקה, הם ימשיכו ללמוד את זה במתמטיקה, וזה בסדר גמור. כך צריך להיות. כי המתמטיקה לא עוסקת בעולם. המתמטיקה עוסקת באיזשהם אמיתות שלא קשורות לעולם שלנו, אמיתות מופשטות. וזה מה שמביא אותנו עכשיו לשאלה על טבעה של המתמטיקה. וזו השאלה של הפלטוניזם המתמטי. כי הוויכוח לגבי המתמטיקה בעצם דומה מאוד לכל הוויכוחים שעסקנו בהם עד עכשיו. גם שם ישנן שאלות של האם המתמטיקה היא המצאה או גילוי. כן, האם אני מגלה את חוקי המתמטיקה או אני ממציא את חוקי המתמטיקה. אבל אם היו פה בני אדם או יצורים שהם לא בני אדם, שחושבים בדפוסים אחרים, אז לא הייתה מתמטיקה. כי המתמטיקה מתארת את איך שאני חושב, לא דברים שקורים בעולם. אם אני מדבר על דברים שקורים בעולם זה פיזיקה, שימו לב. אבל ברור שהמתמטיקה מתאימה למה שקורה בעולם. אבל זאת טענה בפיזיקה, זאת לא טענה במתמטיקה. המתמטיקה כשלעצמה לא עוסקת בעולם. אז לכן השאלה, אז במה היא כן עוסקת? אז יש כאלה שיגידו, טוב, אם היא לא עוסקת בעולם, אז היא כנראה עוסק בנו. אנחנו פשוט חוקרים את צורת החשיבה שלנו עצמנו. זה המחקר המתמטי, אוקיי? אנחנו חוקרים את השכל האנושי. יש הרבה שטוענים ככה, הרבה פילוסופים אגב, מעט מאוד מתמטיקאים, אבל הרבה פילוסופים שטוענים ככה. אנחנו חוקרים את צורת החשיבה האנושית שלנו עצמנו, אוקיי? לעומת זאת, יש טענה פלטונית שאומרת לא, האמיתות המתמטיות הן אמיתות שקיימות בעולם ואנחנו מגלים אותן. אנחנו לא יוצרים אותן, אנחנו מגלים אותן. זה כמו שאנחנו מגלים פיזיקה, אנחנו גם מגלים את המתמטיקה. המתמטיקה לא קיימת בעולם שלנו, אלא אולי בעולם האידאות, אבל אנחנו מגלים אותה ולא יוצרים אותה. אז המתמטיקה היא לא המצאה, אלא גילוי. זה בעצם השאלה של הפלטוניות המתמטית. אוקיי? עכשיו אני רוצה לעשות את זה בצורה קצת יותר מדויקת, כי התחושה שלי שדיונים על הפלטוניות מתמטית הם בדרך כלל מטחנת מילים באלמה. האנשים שעוסקים בהם לא מבחינים בין כמה שאלות שונות שאפשר לשאול פה, ואני טוען ששאלה אחת היא לא פתירה ואי אפשר לענות עליה בכלים רגילים, שאלה פילוסופית של האפלטוניות, ורוב השאלות שבהן הם עוסקים הם בכלל לא השאלה הזאת, הם שאלות אחרות, שמשום מה נדמה להם שזאת אותה שאלה, אבל זה לא. ושם התשובה היא פשוטה וברורה מאליה, ולכן אין מה להתעסק עם זה. ובקיצור, הדיונים על אפלטוניות מתמטית תמיד מריחים לי מערבובים מושגיים. אתה מביא טענות לטובת האפלטוניות, אבל הטענות האלה עוסקות בכלל בשאלה אחרת, לא בשאלת האפלטוניות, שאתה במקרה מזהה אותה, שאלת האפלטוניות לא בצדק. ואז כשנחזור לשאלת האפלטוניות עצמה, אחרי שהראיתי לך זה שתי שאלות שונות, אתה תישאר בלי טיעונים. או שאתה אפלטוניסט או שלא. או אתה, כל הטיעונים האלה לא רלוונטיים. אז בואו אני אתחיל להראות לכם את העניין הזה. הכל מתחיל משמואל, הוא השם במה שיקרה עכשיו. הוא שלח לי פעם סרטון של אדם בשם דקובסקי, שהוא בעצם ג'ף דקובסקי, שהוא בעצם מקדיש את הסרטון הזה, הוא דן בסרטון הזה בשאלה של הפלטוניות מתמטית. אז הוא מתחיל, אני יש, זה טור באתר שלי, טור 434, אני אשלח לינק אחרי זה, ושם אני מתאר את הסרטון בצורה ביקורתית, כן? אני עוקב אחרי מה שקורה בסרטון עם ביקורת. אז דקובסקי מתחיל בשאלה, האם הטענות של המתמטיקה נכונות גם בלי שגילו אותן? כן, האם עץ נופל ביער, כן, האם הוא משמיע קול? אז הוא שואל את אותה שאלה על המתמטיקה. את האם הטענות של המתמטיקה נכונות גם בלי שגילו אותן? אתם יודעים מה, אני אולי באמת העץ שנופל ביער, שהגיע לנו לפה, בואו נסתכל רגע עליו. דיברתי עליו כבר, אבל אני רוצה רגע לעשות את ההשוואה בין השאלות. כן, השאלה המפורסמת, האם עץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול? התשובה היא כמובן לא. ברור שהוא לא משמיע קול, מה שהוא עושה הוא מזיז אוויר, יש גל לחץ באוויר כתוצאה מהנפילה. עכשיו אם יש שם אור טוף, אוזן עם אור טוף, וגל הלחץ יפגע באור הטוף, אז ייווצר בהכרה של אותו אדם קול. קול זו תופעה הכרתית. גל הלחץ זו תופעה פיזיקלית. זה בגברה וזה בחפצה, אוקיי? ולכן כל עוד אין שם אור טוף, אז יש שם גל לחץ פיזיקלי, אבל אין שם קול. הקול הוא תופעה. אז עכשיו, אם אתה אפלטוניסט, כן? מה הקשר פה לאפלטוניות? אז אני אומר, אין קשר לאפלטוניות. שאלת הכל, התשובה היא לא קיים, קיים רק בתוך ההכרה שלי, זאת לא אידאה אפלטונית. זאת תופעה מנטלית, זאת תופעה הכרתית, תופעת הכל, אוקיי? לעומת זאת, אני לא מגיע פה לשום ספקנות, כי אני אומר, כשעץ נופל ביער, ברור שנוצר שם גל לחץ באוויר. זאת טענה אובייקטיבית, זאת לא טענה עליי. התרגום של זה לכל הוא סטייטמנט עליי. אבל האמירה שנוצר שם גל לחץ באוויר, זאת טענה על המציאות עצמה, והיא טענה נכונה, על המציאות הפיזיקלית. כשאני שואל את אותה שאלה במתמטיקה, אז אני בעצם אומר, האם לפני שגיליתי את המשפט המתמטי, כן, העיקרון של פרמה, האם הוא היה נכון גם בלי שהיינו מוכיחים אותו או מגלים אותו? זאת בעצם השאלה, האם זה המצאה או גילוי. עכשיו שם זה שאלה אחרת, זאת לא אותה שאלה כמו השאלה לגבי העץ ביער. כיוון שפה אני שואל את השאלה על נגיד המקבילה של זה, זה שאלה על גל הלחץ באוויר. האם גל לחץ באוויר קיים אם אני לא שם? ושם התשובה היא ודאי שכן. ברור שנוצר גל לחץ באוויר. אני לא אשמע אותו אם לא אשים שם את האוזן שלי, אבל נוצר שם גל לחץ באוויר. עכשיו כשאני שואל האם המתמטיקה היא המצאה או גילוי, זה בעצם המקבילה לשאלה האם יש שם גל לחץ, לא האם יש שם קול. עכשיו, בוא נראה. נגיד שאני מדבר על משפט פיתגורס, אוקיי? אז תחשבו רגע על השאלה הזאת. מה זאת אומרת, האם המתמטיקה היא המצאה או גילוי? האם לפני משפט פיתגורס, גם משפט פיתגורס היה נכון? זאת השאלה? לפני שפיתגורס הגיע והוכיח אותו, האם עדיין הוא היה נכון? ברור שכן, מה מישהו אומר שלא? איזה מין שטות זאת? מה זה קשור לשאלה הפלטונית? השאלה הפלטונית היא, האם משולשים או יחסי פיתגורס הם אידאות שקיימות בעולם האידאות? זה לא קשור לשאלה האם משפט פיתגורס היה נכון לפני שפיתגורס הוכיח אותו. גם אם זה לא קיים כאידאה בעולם האידאות, ברור לכולם שזה ודאי נכון, וזה היה נכון גם לפני שפיתגורס הוכיח את זה. היחס הזה בין אורך צלעות במשולש ישר זווית, הוא יחס נכון אובייקטיבית. עוד פעם, לא בעולם, לא בפיזיקה, אלא במשולשים, אידאות של משולשים. אוקיי? הוא נכון אובייקטיבית, היחס הזה. אני אנסה להמחיש את זה יותר, רק כי אנחנו כבר עוד מעט צריכים לסיים, ושלא נשאר תלויים באוויר. תראו, כשאני מדבר על המכונית, אני יכול לשאול האם מכונית קיימת באמת, או זה רק תמונה אצלי בהכרה. טוב, התפיסות המקובלות הן שהמכונית ודאי גם קיימת. זה לא שיש רק תמונה אצלי בהכרה. עכשיו אני שואל, מה עם המהירות של המכונית? המכונית נוסעת במהירות 80 קמ"ש. האם המהירות של המכונית היא מהירות שקיימת גם אם אני לא צופה במכונית? או שרק אם אני צופה בה, יש לה מהירות 80 קמ"ש. אני מניח שנסכים שיש לה מהירות 80 קמ"ש גם אם אני לא צופה בה. אני לא יודע את זה אולי אם אני לא צופה בה, אבל יש לה מהירות 80 קמ"ש. עכשיו שימו לב, זה שיש לה מהירות, למכונית מהירות של 80 קמ"ש, זה לא אומר שמהירות 80 קמ"ש היא אידאה קיימת. שיש לה קיום אובייקטיבי. מהירות 80 קמ"ש זה תואר או מאפיין של המכונית. המכונית נוסעת במהירות 80 קמ"ש. זה לא ישות, גם לא ישות מופשטת. אוקיי? זאת אומרת, התארים של דברים, הם מצד אחד הם לא ישים. הצבע הירוק של השולחן. זה לא ישות, הצבע הירוק. זה מאפיין של השולחן. טוב הלב של האדם. טוב הלב של האדם הוא לא ישות. הוא תכונה של האדם. האדם זה ישות. אדם טוב לב, אז יש לו תכונה שהוא טוב לב. אדם גבוה, יש לו תכונה שהוא גבוה. אבל הגבהות שלו היא לא ישות. היא תואר או מאפיין של יש. האם זה אומר שזה סובייקטיבי? זאת אומרת, שאם אני לא מסתכל על זה, אז זה לא קיים. ברור שלא. גם תיאורים או מאפיינים, יש להם קיום אובייקטיבי. הם לא קיימים באותו מובן שהשולחן קיים או שהמכונית קיימת, כי שם אני מדבר על ישים. ופה אני מדבר על תכונות, אירועים, כן? האירוע של הנסיעה של המכונית, האירוע הוא לא ישות. אבל זה לא נכון שאני המצאתי את הנסיעה של המכונית, שזה קיים רק אצלי בהכרה. זה קיים בעולם עצמו. קיים במובן הזה שהאירוע מתרחש בעולם עצמו, לא שהוא קיים באותו מובן שהעצמים קיימים. אבל השאלה, האם הדבר הזה הוא המצאה או גילוי, לא קשורה לשאלה אם הוא קיים או לא קיים. מבינים את ההבחנה שאני עושה? זאת אומרת, אני יכול להגיד שהמהירות של המכונית היא 80 קמ"ש, גם אם אני לא מודד אותה. כשמדדתי את המכונית, גיליתי משהו, לא המצאתי משהו. כשמדדתי את המהירות של המכונית. האם זה אומר שמהירותה של המכונית היא ישות? היא קיימת כמו ישויות. לא. מהירותה של המכונית זה אירוע. זה תכונה של המכונית. האירוע הזה שהיא נוסעת, התכונה הזה שהיא נוסעת במהירות 80 קמ"ש. אירועים ותכונות הם לא ישים. הם לא ישים. אבל מצד שני הם לא דבר סובייקטיבי. זה משהו שהוא נכון אובייקטיבית. לא קיים אובייקטיבית, אלא נכון אובייקטיבית. ההתרחשות מתרחשת בעולם, לא בהכרה שלי. אבל זה לא אומר שהתרחשות היא ישות. ברור מה שאני אומר כאן. זאת אומרת, כי בכל הדיונים האלה, תסתכלו אחרי זה בטור, אני אשלח את הלינקים של הטורים, בכל הדיונים האלה יש ערבוב מוחלט בין שתי השאלות האלה. האם המתמטיקה, שאלת האפלטוניות זה האם המתמטיקה ישי המתמטיקה והיחסים ביניהם קיימים, והאם המתמטיקה היא המצאה או גילוי. אני יכול להגיד שישי המתמטיקה לא קיימים, אני לא אפלטוניסט. ישי המתמטיקה, אין דבר כזה משולש או אידאת משולש. יש משולש קונקרטי, אם ציירתי אותו אז יש משולש. אבל אין, אידאת המשולש אין לה קיום במובן האפלטוני, זאת המשגה של בני אדם. ועדיין משפט פיתגורס הוא משפט שנכון אובייקטיבית. הוא נכון אובייקטיבית, כי כל משולש שתצייר במרחב אוקלידי, יש לו תכונה, משולש ישר זווית, יש לו תכונה שאורכי הצלעות שלו מקיימים את משפט פיתגורס. מבינים? השאלה האם זה גילוי או המצאה היא שאלה אחרת מהשאלה הפלטונית, האם זה קיים? האם ישי הפלטוני, האם ישי המתמטיקה קיימים בעולם האידאות הפלטוני או לא? האם זה תכונות של החשיבה שלי, או שזה ישים שקיימים בעולם? זאת שאלה אחרת לגמרי. עכשיו, זו שאלה אחרת לגמרי בכיוון אחד. זאת אומרת, אם המשולשים הם ישים קיימים, אם אני הפלטוניסט, אז ברור שהאמיתות המתמטיקה הן אמיתות אובייקטיביות. נכון? כי זה מתאר את המשולשים האלה שקיימים בעולם האידאות בלי קשר אליי. יש להם תכונה של משפט פיתגורס. אבל הפוך לא נכון. זאת אומרת, אם אני אומר שמשפט פיתגורס הוא אמת אובייקטיבית, ולא רק המצאה שלי או דרך החשיבה שלי, זה לא בהכרח אומר שיש משולשים בעולם האידאות. שיש משולש בעולם האידאות. זה מתאר יחסים בין תכונות מתמטיות או רעיונות מתמטיים. והיחסים האלה נכונים אובייקטיבית, לא בגלל שאני בנוי בצורה מסוימת. אוקיי, אני אעצור כאן כי שמתי רק את הכלים על הלוח, בזה נצטרך לדון בפעם הבאה. אם יש הערות או שאלות?
הרב, זה הנושא האחרון של הסדרה?
מה?
המתמטיקה, אמרת שזה הנושא האחרון?
נכון, זה הנושא האחרון, יכול שבסוף עוד יהיה לי איזושהי הערה מסיימת, עוד הערה כלשהי, נראה עוד, אבל כן, זה כבר כמעט הסוף.
רציתי לבקש אם אפשר להכניס, אם יש לך מה לומר על זה, על מבנים קבליים. פעם דיברת על זה שחף של גולדים ובסדר.
אוקיי, אני שומע, אני אנסה לחשוב על זה.
זהו, התכוונתי שתתחיל פה מיקסר. אם תוכל, כמו שדיברת פעם על חסד ודין, שאתה מזהה שזה כן שתי תכונות של המציאות, שאפילו במציאות הממשית בפועל הן כן קיימות, ובהרבה תורות גם מדברים עליהן, ואולי גם, לא יודע, 10 ספירות, דברים מהסוג הזה, אני לא מספיק בקיא, אז אם יש לך מה לומר על זה, אז רציתי לבקש.
אוקיי, אני רושם לעצמי לחשוב על העניין, יכול להיות שניגע בזה באמת, בסדר. זה נשמע
תודה.
משהו שבהחלט שייך למהלך.
תודה.
אוקיי, זהו? טוב, שיהיה שבת שלום. להתראות.
בבקשה.